שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא אדמות ובתים בירושלים. בפודקאסט זה ארבעה חלקים. מפות, תמונות ומקורות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. אחת הזכויות שנשללה מיהודי ירושלים במאה ה-19 הייתה הזכות לרכוש קרקעות ובתים. יהושע ילין בספרו זיכרונות לבן ירושלים סיפר על קניית אדמה במוצא על ידי אביו וגיסו. הבעיה העיקרית לפי דבריו הייתה השגת שטר מחר, מכיוון שמצד הממשלה לא היה כל רישיון לנתין זר לקנות חוץ לעיר. כוונתו מחוץ לעיר, מחוץ לחומות העיר העתיקה. מונטיפיורי שקנה את אדמות משכנות שננים וימין משה נאלץ להביא לצורך הקנייה רישיון מיוחד מהסולטן בקושטה. יהודי ירושלים התרכזו ברובם בעיר העתיקה, ורק בשנות ה-70 של המאה ה-19 התחילו לצאת ממנה, ומכיוון שכך נאלצו לשכור דירות מן הערבים בבתים ישנים ורעועים. למעשה, גם למי שהייתה נתינות עותומנית, קשה היה לו לקנות בית או קרקע, משום שרוב נכסי דלוניידי נחשבו לוואקף, הקדש, ולכן נאסרו במחירה. וכתב דוקטור נוימן, רופאו הראשון של בית החולים רוטשילד בעיר, בספרו עיר הקודש ויושבי ו, ספר שנכתב בשנות ה-70 של המאה ה-19. ציטוט: הקרקע בירושלים ברובו וואקף, רכושם של מסגדים ושל מוסדות ציבוריים, ורק בחלקו הקטן הוא מולק, כלומר רכוש פרטי. הוואקף אל חרם הוא רכושו של המסגד הגדול, שמותר רק להחכירו לשנים מספר או לדורות אחדים, אולם כתום המועד הוא חוזר לבעלות המסגד. הרבה בתים בעיר, כמו למשל ברובע היהודי, שייכים לוואקף ואינם ניתנים להירכש על ידי פרטיים. ומשום כך מוזנחים לרוב בתים אלה ומתים ליפול. יש גם וואקף אל תקיע, ששייך לבית היתומים המוסלמי תקיע. יש וואקף פרנג'י, הוא רכוש כנסייתי השייך למנזרים קתולים. יש גם רכוש פרטי שהוא רק מולק מעוקוף, זאת אומרת רכוש פרטי שעתיד לעבור לרשות המסגדים או לרשותם של מוסדות צדקה, אם לא יישאר במשפחה יורש זכר עד לדרגה ידועה. לפיכך, נשארו רק חלק קטן מן הקרקעות רכוש פרטי, מולק גמור, שרק לעתים רחוקות מאוד היו מרוכזות ביד אחת. כלומר, כמעט כל שטח קרקע בירושלים בעלים אחדים, דבר שמכביד מאוד על רכישת קרקע בעיר הקודש. סוף ציטוט. דוקטור נוימן גם יודע לספר ששכונת היהודים, כלומר הרוב היהודי, תופס רק את החלק ה-12 של שטח העיר, והוצר מלהכיל את כולם, ולכן הם נודדים לשאר רובעי העיר פרט מאשר לרובע הנוצרי. בתחילת המאה ה-19 גרו ברובע היהודי בספרדים, והאשכנזים שרק התחילו לבוא לירושלים גרו בבאב אל חוטה שברובע המוסלמי. בשנת 1937 הגיעו מצפת הרבה יהודים אשכנזים, ובעיקר לאחר הרעש הגדול, ואז הם התגררו באזור החורבה. בשנת 1840, עם בו משפחות אחדות מחברון, נזכרו גם בתים באזור רחוב מעלה חלדיה של היום, שנמצא ברובע המוסלמי בחלקו הקרוב לרובע היהודי. אזור זה נקרא בפני יהודי ירושלים רחוב חברון. האזורים הרחוקים יותר ברובע המוסלמי נעזבו אם כן לטובת האזורים הקרובים יותר לרובע היהודי. מבחינת נושא הבעלות והצורך לשכור דירות, נשארה בעיה בעינה הן ברובע היהודי והן ברובע המוסלמי. וכתב גימל פיסק, כומר אנגלי שביקר במזרח, כפי שמצטט אותו דוקטור בן ציון גד בספרו היישוב היהודי בארץ ישראל 1840-1881. ציטוט. כשיהודי זקוק לדירה, חייב הוא להרכיב על עצמו בעל בית שונא ואלים. בעל הבית רשאי לדרוש את תשלום הדירה לשנה בהקדם, בשעת כניסה לדירה, אך יכול הוא להוציא את הדייר לאחר הודעה מוקדמת של ימים אחדים. אמנם, החוק המוסלמי נותן מקום לתביעת הדייר להחזרת החלק הפרופורציונלי של שכר הדירה, אך חייב הוא להביא את דינו לפני הקאדי. עדותו של יהודי אינה מתקבלת. עדותו של נוצרי נדחית. שום מוסלמי לא יעיד לטובת יהודי. באופן כזה, עלול כל יהודי להיות מושלח לרחוב, ונוסף על שרה זו להפסיד את שכר הדירה לכל השנה ששילם אותה מראש. סוף ציטוט. למרות כל הנאמר לאל, היו בעלי בתים יהודים מעטים, בתחילה בעלי נתינות עותומנית, ואחר כך גם נתינים זרים. על בעל בית כזה והמחיר ששילם עבור ביתו, סיפר יהושע ילין בספרו זיכרונות לבן ירושלים, ציטוט. עוד היום מראים על בית אחד גדול ברחוב היהודים, אשר קנה הוא בעליו במחיר שק אחד של אורז, ועד היום נקרא על שם בעליו הקונה הראשון, חוש דרבי צדוק, סוף ציטוט. חצר זו כמובן בשינויים רבים שנעשו ברוב היהודי לאחר 1967 נמצאת ברחוב חב"ד. עד כאן חלק ראשון.